אבא אדמה, כתבתה של לי ירון, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. בשעת ערב מאוחרת, על בימת היכל התרבות בתל אביב, עומד גבר מזוקן, לראשו קסקט, לעיניו משקפי שמש, שהוא לא מסיר לרגע. מולו אלפי צופים מקשיבים בדריכות כיצד הוא פורס את המשנה שלו, מציג תובנות וממריץ לפעולה. הלו? הוא שואל את הקהל אחר כל פעם שהוא מספק לו תובנה, כמו בודק אם המסר נקלט, והקהל מריע. ההתלהבות לא שוכחת גם כשהכנס נגמר. אבא, מחזיק בידיים רועדות את תינוקו, ניגש לבמה, קד, מבקש שהאיש יחז בילד ומוחה דמעה. אישה בשנות ה-20 לחיי רוקדת כמו בטרנס. שתיים אחרות מתחבקות בעיניים לחות. גם יותר משעתיים אחר כך עוד מחכים עשרות אנשים ליד היציאה כדי להשוב ולהביט בו. זוג מתקוע, תיכוניסטי מתל אביב, חבורה של תיירים מאמסטרדם, בני 60 מקרקור ובנות 40 מרמת גן. כולם רוקדים ושרים בהמתנה לג'גדיש, ג'אגי וסודב, הגורו ההודי הידוע בכינויו סדגורו. 2500 בני המזל הנרגשים האלה, שהשיגו כרטיס לאירוע מבין קרוב ל-5000 נרשמים, אינם יוצאי דופן. סדגורו, בן 64, זוכה להרצתם של עשרות מיליוני בני אדם ברחבי העולם, הרואים בו את המורה הרוחני הגדול של זמננו, האדם שמצליח להנגיש את עקרונות הבודהיזם והיוגה. האשרם שלו, במדינת תמיל נדו שבדרום הודו, הוא מוקד לעלייה לרגל, ובארצות הברית יש לו מרכז יוגה ומדיטציה ענק בטנסי, לא הרחק מנשוויל. ושם, ובעשרות ספריו, ובעוד דרכים של העידן החדש, הוא מלמד איך למצוא את האושר הפנימי. אבל סדגורו בצעירותו סטודנט לספרות אנגלית, הוא לא רק אחד בשרשרת גורואים שאנשי המערב אימצו בהתלהבות בניסיון לאחוז באותו מושג נחשק, אך חמקמק. בו בזמן, כראש הארגון הרוחני קרן אישה, מלכר, הוא גם יוזם פרויקטים גדולי היקף, מקים בתי ספר שמאפשרים לעניי הודו ללמוד קרוא וכתוב, ותומך כלכלית באחרים, מסייע לחקלאים עניים, עוזר לעסקים קטנים, מפעלות ש-16 מיליון בני אדם מרחבי העולם מתנדבים בהם באופן פעיל. ובין אלו, בולט מעל כולם ולא רק בהודו אלא בזירה העולמית, המיזם החדש והשאפתני ביותר שלו. הניסיון של סדגורו למנוע את מה שהוא מכנה הכחדת האדמה. כי כן, סדגורו הוא אקטיביסט סביבתי. אבל בזמן שהתנועה הסביבתית בעולם ממוקדת במשבר האקלים, סדגורו טוען כי הבעיה האקוטית ביותר הניצבת בפני האנושות, זו שעתידה להביא למשברי מזון, מים, מלחמות ופליטים, ולהעצים את משבר האקלים, היא הנזק חסר התקדים לאדמה. האדמה היא זו שמאכילה אותנו, מספקת כ-95% מהמזון שלנו במישרין ובעקיפין. היא שמחזיקה בחיקה יותר מרבע מהמגוון הביולוגי של כדור הארץ, אבל האנושות גורמת לה הרס מתמשך. או כמו שהוא אומר לנוכחים בהיכל התרבות, אתם מדברים על משבר האקלים, אבל על כך שהאנושות מכחידה את האדמה, מקור המזון, המים והחיים שלנו, אתם שותקים. למה? האדמה גוססת. בואו נציל אותה ביחד. סדגורו כבר יזם פרויקטים להצלת האדמה, בהם ידיים ירוקות, מיזם שהחל בתמיל נדו מטרתו העלאת הייעור בעולם ביותר מ-30% והבסת המדבור המשתלט. ועכשיו, נחוש לגרום לאנושות להציל את האדמה, הוא יצא למסע של 100 ימים, לאורך 30,000 קילומטר ו-24 מדינות באירופה ובמזרח התיכון. רכוב על אופנוע, תחביב ישן, הוא עובר מאז חודש מרץ ממדינה למדינה, הוא מתקבל שם בכבוד ששמור לכוכבי פופ או לדור הצעיר בשושלת ווינזור. בלונדון נאלצו שוטרים לפלס לו דרך בקהל אלפים, ובו גם חברי פרלמנט ומשפיענים. באמסטרדם המתינו לו 2,000 בני אדם בצידי הכבישים, מנופפים בידיהם שלטים שהכינו. בברלין חיכו יותר מ-3,000 אנשים בתורים ארוכים כדי לשמוע את דבריו. לרומא הוא רכב בגשם שוטף והתקבל שם ברחבת הקולוסיאום בשאגות של מאות מחזיקי בלונים. בווינה ובקשרים שבין התעלות בוונציה, הקהל המתין לו בריקודים, והרשימה עוד ארוכה ומסתרת בין בקו, פריז ואמן. בתל אביב, עוד תחנה במסע, התקבצו האלפים בהיכל התרבות אף שדבר ביקורו נודע רק 24 שעות קודם לכן, ולא היה לו כל פרסום. זה בלתי נתפס שתוך כמה שעות מפה לאוזן הוא מילא את האולם, אומרת אשת התקשורת והח"כית הסביבתית לשעבר, מיקי חיימוביץ' שנמנית עם הנוכחים, אך מודה. זה לא בהכרח מעיד על חיבור לנושא הסביבתי. אנשים באו לשמוע אותו כי הם נוהים אחרי אישיותו וחוכמתו, אבל הוא משתמש בהשפעתו על מיליונים. ההחלטה שלו לצאת לקמפיין הופכת אותו לאחת הדמויות החשובות בתנועה הסביבתית העולמית. ואכן, למרות הסגנון, שיש מי שיבחן אותו בחשדנות, ולמרות פרשה מסתורית בעברו, מות אשתו, שעוד נחזור אליו בהמשך, סדגורו הוא דמות מפתח שמנהיגי עולם מקשיבים לה. בפראג הוא פגש 3 שרים ביום אחד, ואלה הבטיחו לבחון מחדש את מדיניותם. ברומא הוא פגש את ראשי ארגון המזון העולמי שהודו לו. בז'נבה, במטה האומות המאוחדות, האולם היה מלא עד 0 מקום במאות מקבלי ההחלטות ובעלי תפקידים. ובערב, כעוד הוקרה, הוא ערה המזרקה שבחזית, באורות כחולים וירוקים, צבעי מיזם הצילו את האדמה, Save Soil. ובתל אביב ליוו אותו בכניסתו לאולם מנכ"ל משרד הכלכלה רון מלכה והשרה תמר זנדברג. ובכלל, קשת תומכיו מתחילה בסלבריטאים כמו המוזיקאי הקולומביאני מלומה ומסתיימת במדעני אקלים מהשורה הראשונה, ולא במקרה. המחקר המדעי ונתוני האום תומכים בדבריו הקשים. 52% מהקרקעות החקלאיות בעולם, על פי מחקרים, כבר הרוסות. ועד 2050 השיעור צפוי לעלות ליותר מ-90%. בעקבות ההרס הזה תוכל האנושות להפיק בתוך 20 שנים בלבד רק 40% מזון מזה המיוצר כיום בעולם, אך תצטרך להכיל הרבה יותר פיות. 9.1 מיליארד לפי הערכות. סדגורו זוכה עם כך לתמיכה גם באום, בארגון המזון העולמי ובפורום הכלכלי העולמי. בייחוד עכשיו, כשהאיש שנחוש להציל את אימא האדמה הציב לעצמו יעד חסר תקדים, להניע 3.5 מיליארד בני אדם, 60% מציבור הבוחרים בעולם, בדרכם להוביל את הפוליטיקאים ב-193 מדינות האום לשינוי מדיניות מהיר ודחוף. ברוח זאת נבחרה גם הסיסמה על הקמפיין המתגלגל, בואו נגרום לזה לקרות. אנחנו נפגשים אחרי האירוע בחדר שהוקצה לו בקומה השנייה של היכל התרבות. שורת עוזרים מלווה אותי לחדר. לעיניהם המוכזבות של קבוצת משפיענים שקיבלו אישור לפגוש אותו באופן אישי וממתינים עכשיו לרגע שלהם עם האליל. העוזרים הולכים מהר, מבהירים לי שלא יהיה זמן להרבה שאלות, זמנו של הגורו דוחק. אנחנו ממהרים בעקבותיהם, עוקפים את התור ונכנסים לחדר. אני יושב במקום טוב? הוא שואל וצוחק. אני חושבת שכן, אבל תומר, אפלבאום הצלם, אחראי לכך שתצא יפה בעיתון, אני עונה. או אני יכול לראות יפה? הוא שוב צוחק מאחורי הזגוגיות הקאות של משקפי השמש, שכבר הפכו לאייקונים ולא יוסרו מעיניו עד לסוף הרעיון. למרות היעדרו של קשר עין, נדמה כי סוד הקסם של סדגורו, מלבד קריזמה יוצא דופן וחוש הומור, תמון בכך שאנשים מרגישים שהוא רואה אותם באמת. רואה את הסבל שלהם, את רצונותיהם ואת הפחדים שלהם. רואה ויודע לעזור להם. גוף האדם הוא מרק כימי. שמחה היא תגובה כימית אחת. אהבה היא תגובה כימית שנייה, חרדה היא תגובה שלישית, הוא אומר בשמץ חיוך שאני שואלת על העזרה הרוחנית שהוא מציע לאנשים. והחיים הם בחירה בין להיות שף עצלן או שף חרוץ שמכין מחייו מרק מוצלח. מה מגדיר את איכות המרק? אם הוא טעים לסועד עצמו ולא בלבד. המרק הופך לעלוב בגלל מה שהמרכיבים שבהם אתה משתמש לא טובים, או שהדרך שבה אתה מבשל אותו לא טובה. עוני הוא מקום שבו החומרים גרועים, שפע הוא מקום שבו המרכיבים טובים אבל הטבח גרוע, הוא אומר. את הנמשל או הטענה המרכזית של התורה הרוחנית שלו, הוא הציג בין השאר בהרחבה בספרו הנדסה פנימית, Inner Engineering, שהפך לרב מחר של ניו יורק טיימס. לפי סדגורו, כל איש ואישה יכולים לשלוט באושרם ולחוות אותו ללא כל תלות במתרחש סביבם. סבל הוא משהו שאתה עושה בראש שלך, הוא אומר. הדבר היחיד שעומד בינך ובין רווחתך הוא עובדה פשוטה. אפשרת למחשבות ולרגשות שלך לקבל הוראה מבחוץ ולא מבפנים. אם אתה רוצה לדעת רווחה, תסתכל פנימה. זו הדרך היחידה החוצה. את הדרך הזאת אפשר כמובן ללמוד באשרם שבתמיל נדו, אבל סדגורו מספק מדריכים פרקטיים ומעשיים בעיקר בערוצים אחרים. סרטוני יוטיוב, הרצאות וטקסטים דיגיטליים ומודפסים על עושר, אהבה, אוכל, סמים ואלכוהול. 17 מיליון למדו מהמדריך שלו ביוטיוב איך לעשות מדיטציה, 13 מיליון שמעו מה כדאי לעשות לפני השינה, 9 מיליון למדו איך להתגבר על פחדים. עוד מיליוני צפיות נרשמו למדריכי וידאו שיעצו והסבירו איך להפסיק לעשן. האם יש אלטרנטיבה לסמים ולאלכוהול? מהי ארוחת הבוקר הבריאה ביותר? האם גדים יכולים להשפיע על חיינו? ואיך יודעים אם אנחנו נמצאים בזוגיות הנכונה לנו? אין נושא שסדגורו לא נוגע בו. באופן ישיר סדגורו לא קושר בין שתי משימות חייו. זו של העזרה לאנשים בעולמם הפנימי, וזו של הצלת האדמה והסביבה בעולם החיצוני, על ידי הוספת גידולים וצמחייה, פסולת צמחים ופסולת בעלי חיים, כך שכל מדינה תחזיר לקרקע לפחות 3-6% של תוכן אורגני. גם פעיליו אומרים כי אין קשר בין שתי התנועות שמוביל הגורו ההודי. לכל היותר הוא רותם את הפופולריות של המיסטיקה שלו לשורות המדע הריקות. אבל כשאני שואלת את סדגורו על כך, תשובתו היא קול מעניין ורדיקלי שכמעט לא נשמע כיום בתנועה הסביבתית. שורשו של המשבר הסביבתי הוא משבר רוחני, ולכן גם פתרונו כזה. מיליונים מאזינים בשקיקה לדברים שאתה אומר על הדרכים להיות מאושרים, על יוגה, תזונה ואהבה, אבל במסעך אתה מדבר רק על ההכחדה הסביבתית. האם העזרה הרוחנית האישית והמשבר הסביבתי הם באמת שני קובעים שונים שלך? או שאולי הדרך שאתה מציע לאנשים לרפא את עצמם היא למעשה גם הדרך להציל את האדמה? תני לי לענות לך בסיפור. הוא פותח את התשובה, כמו את רבות מתשובותיו באינספור פורומים. היה פעם חקלאי שגידל תפוחי אדמה. יום אחד הוא רצה לאכול תפוחים. הוא הלך לעץ, אבל מתוך הרגל החל לחפור באדמה בחיפוש אחר תפוחים. הוא לא מצא אף תפוח ורתח מזעם. הוא החל לפעול מתוך הזעם. החקלאי הזה הוא למעשה הסיפור של האנושות עכשיו. כל זה, משבר האקלים ומשבר האדמה, קורה לא כי יש כוח מרושע שיושב איפשהו מתכנן כיצד להרוס את העולם, אלא כי אנחנו הורסים את העולם במרדף השגוי שלנו אחרי עושר ותחושת רווחה. סדגורו, במילים אחרות, קושר בין הדיכאון והחרדה הנפוצים בימינו, ובין העובדה שהאנושות חסרת העושר והמרגוע הביאה להרס חסר תקדים ב-170 השנים האחרונות. כזה שהוציא מאיזון את האקלים העולמי, הביא להחדת מינים מסיבית ולשימוש יתר במשאבי כדור הארץ והאדמה. האם כדי לפתור את המשבר הסביבתי לא צריך לדרוש הורדה ישירה של פליטות גזי חממה, אלא שיעורים רוחניים על מציאת עושר פנימי? האם אנחנו ממשיכים להרוס את כדור הארץ למרות אזהרות המדענים, כי אנחנו במרדף עקר אחר עושר חומרי וחיצוני שלא עובד, ומשמידים את כל החי סביבנו בחיפוש אחריו? התשובה של סדגורו היא, כן. זו הסיבה שאני אומר לאקטיביסטים, אל תיכנסו למלחמת אקלים, הוא אומר עכשיו. אין אנשים רעים שרוצים להרוס את העולם. אלה אנחנו. הלו, את חושבת שמי שמנהלים את התעשיות המזהמות הם אנשים רעים שרוצים להרוס את העולם? נו באמת, אל תהיה ילדותית. אבל האנשים האלה חושבים על הכסף שלהם, לא עלינו ועל עתיד ילדינו. כבר בסוף שנות ה-70 חברות הנפט הבינו, מתוך מחקרים שהזמינו בעצמן, שפחמן דו-חמצני ושאר גזי חממה יכולים לחמם את האטמוספירה ולהוות סכנה לאנושות. אבל במקום לעצור בהדרגה את פעולתן, הן הקימו מחלקות יח"צ שזרעו במשך שנים דיסאינפורמציה. סדגורו לא מתרשם. כולם חושבים על הכסף שלהם. זו התרבות שיצרנו. למה? שוב, כי אנשים במרדף אחר האושר. אני שואל אותך, כשאת מאושרת או עצובה, זה קורה מחוץ לעצמך או בתוכך? זה קורה בתוכך. גם חרדה. כל מה שחווית אי פעם קורה בתוכך. אבל האנושות במרדף. כמו החקלאי שחופר באדמה בחיפוש אחר תפוחים. זו הבעיה. ברגע שאתה מאושר מטבעך, חייך הופכים לביטוי של האושר. ואתה עושה רק מה שאתה באמת צריך. לא שום דבר יותר. היום כולם עושים דברים מעבר למה שהם צריכים. גם אם נגלה 8 מיליארד כוכבים בשמיים וניתן כוכב לכת לכל בן אדם על פני כדור הארץ, הם שוב יערסו אותם במוקדם או במוחר. בלי להיות מודעים, נשאר במצב אובססיבי כפייתי ונהרוס כל מה שניגע בו. איך אנחנו יכולים להיות מאושרים בכוחות עצמנו, כמו שאתה מציע, כשאנחנו דואגים בגלל הרס האדמות והסביבה והעתיד המוטל בספק של ילדינו? מחקרים מהשנים האחרונות מדברים יותר ויותר על חרדה ודיכאון אקלימי. איך אנשים מודעים יכולים להיות שמחים ושלווים? סדגורו לא משיב איך, אלא למה. האם בכל יום את מוכנה לעשות יותר כשאת מאושרת מאוד, או כשאת אומללה מאוד? שאנשים מאושרים הם יעשו בחייהם כל מה שאפשרי. כשהם לא, הם יעשו פחות ופחות. במילים אחרות, אם היגון על ערס הטבע לא יעזור לנו להציל אותו, מוטב לנו לעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי להיות מאושרים עבורנו ועבור הפלנטה. אלא שסדגורו מבין כמובן כי עד שאזרחי העולם כולו ישקיעו ביוגה ויפתרו את המשבר הסביבתי רוחני מהשורש, עלול להיות מאוחר מדי. נדרשות פעולות מיידיות ותחופות. לכן הוא מבקש להשתמש בכוחם של מיליוני תלמידיו כדי להניע 60% מציבור הבוחרים בעולם. הקמפיין שלך מבוסס על ההנחה שאם נגיע ל3.5 מיליארד אנשים, הציבור ישפיע על הפוליטיקאים, ואלה ישנו את דרכיהם. אבל גם על משבר האקלים מדברים כבר עשורים. מחוקר נאסא ג'יימס הנסן ב-1988, דרך אל גור בתחילת שנות ה-2000, ועד גרטה טונברג. הם עדיין לא הצליחו להביא לשינוי הנדרש. למה לדעתך תצליח, איכן שרבים כל כך נכשלים? אף פעם לא הייתה תנועה שכוללת ומארגנת אנשים בצורה הזאת. זה תמיד היה מאבק. אנשים אומרים, המלחמה במשבר האקלים. אבל משבר האקלים גרוע מספיק שלעצמו, אנחנו לא צריכים מלחמה בנוסף לו. מלחמה היא לא פתרון, היא רק עוד בעיות. מה ששונה בנו הוא שאנחנו מגייסים את הקולות של אוכלוסיית העולם בעזרת תקווה. כיצד הוא מגייס את האנושות באהבה במקום במלחמה? כלי הנשק הראשון שלו הוא שירים וריקודים. גם באירוע בתל אביב פיזזו הנוכחים לשירת לא 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 לי לי לי. השיר שהוא משמיע בכל ההרצאות והסדנאות שלו, וזה שמשמיעים לו בכל מקום שהוא מגיע אליו. הנשק השני הוא מסרים אופטימיים על הצלת העולם וכוחם של ההמונים, שנותנים תקווה ומשמעות לאנשים. הוא רוצה לגרום לכל פעיל שלו להרגיש שמח, חשוב ובעל ערך, וכך להניע אותו לפעולה. במסגרת הקמפיין, סדגורו וצוותו עושים כל שביכולתם כדי לסייע להמונים לסייע לאדמה. באתר התנועה שלו, שמתורגם לעשרות שפות כולל לעברית, הוא מציע לתלמידיו לשלוח לראשי הממשלות מכתב אחיד שניסח. לחיצת כפתור מאפשרת להזין את שם ראש הממשלה המתאים ואת שם האזרח החותם. הוא מבקש מתלמידיו לנצל את כוחם ברשתות החברתיות ולהשקיע רק 10-20 דקות ביום להצלת האדמה. גרטה טונברג ועמיתיה קוראים להבטחות הפוליטיקאים בלה בלה בלה. למה אתה מאמין שגם אם הציבור ידרוש מהפוליטיקאים, הם יעשו את מה שהם מבטיחים? את מדברת כאילו הפוליטיקאים מגיעים מכוכב אחר. לא, הם אנשים שלוקחים אחריות על המדינות שלהם. הוא מתעקש ומסביר. בלי המנדט של האנשים, איך אפשר לצפות מהפוליטיקאים שינהיגו מדיניות ארוכת טווח? אף אחד לא רוצה לעצב מדיניות שהתוצאות שלה ייראו רק בעוד 15 שנה. הרי כשהם עושים דברים כאלה, הם מפסידים בבחירות. אז הם זקוקים למנדט מהבוחרים. צריך שלפחות 60% מהאוכלוסייה יגידו, אנחנו מודאגים מזה, אנחנו מוכנים להשקעות לטווח ארוך. רק אז הפוליטיקאים יעשו. הוא אומר, ונוגע בבעיה היסודית ביותר של משבר האקלים. הפער בין האינטרס קצר הטווח של ממשלות, לתמוך בתעשיות של דלקי המאובנים והמזהמים כדי לא לאבד כוח או כיסא, ובין האינטרס הציבורי ארוך הטווח, להיגמל מהם בטרם יהיו הנזקים בלתי הפיכים. פער שבמידה רבה הוביל לכך שמקבלי ההחלטות מתעלמים ממידע ולא נוקטים את הפעולות הנדרשות כבר 5 עשורים לפחות, וביתר סט עכשיו, שמדענים מבהירים להם כי נותרו רק 8 שנים למנוע את הנזקים החמורים ביותר. אז מה הייתה לדעתך הטעות העקרונית של הפעילים לפניך שניסו להעלות מודעות למשבר האקלים ולמשברים סביבתיים רבים? הם רוצים להביס את תעשיית הנפט, את תעשיית הפחם. לקח עשורים לבנות אותן. הן לא ייעלמו מחר בבוקר. אני רוצה שכולם יהיו חלק מזה. אף אחד לא צריך להיות בחוץ. כרגע יש תעשיות שפוגעות באקולוגיה שלנו. אני אומר לאקטיביסטים, אל תביסו אותן, תשנו אותן. כי להביס את התעשיות והכלכלות זה לא הפתרון. אתה אומר פה משהו רדיקלי, לעבוד עם החברות המזהמות, לא להילחם בהן. כן, אנחנו צריכים לעבוד איתן, פשוט אין דרך אחרת. כולנו שותפים להרס כדור הארץ, הדרך היחידה היא שכולנו נהיה חלק מהפתרון, אחרת אין שום פתרון. מצד אחד אתה אומר שצריך לעבוד עם החברות המזהמות, לתקן ביחד עם הקפיטליזם. מצד שני, טענתך הבסיסית, שהאדמה היא לא רכושנו אלא מורשת שהופקדה אצלנו זמנית, יש לנו אחריות להעביר, חותרת תחת מודל הבעלות המודרני על הקרקע, שגורם לנו לחשוב שאנו הבעלים של הטבע. השאלות מעררות את השלווה של גורו היוגה, הוא נע בכיסאו בחוסר נחת ומרים את קולו. אני לא טיפש ולא אגיד, תעשו שינוי בכלכלה. זה מה שכולם מבקשים, אבל זה בחיים לא יקרה. הוא מותח ביקורת חריגה על הפעילים שמובילים את המאבק בשינוי האקלים. זה כי הם, פעילי האקלים, אוהבים ללכת לכנסים, לא למצוא פתרונות. אני מבין שאנחנו, שני הדורות האחרונים, עשינו את הנזק הזה, ולכן תפקידנו לתקן אותו ככל האפשר, לפני שאנחנו מסתלקים מהעולם. ואנחנו יכולים לתקן אותו אם הכלכלה תישאר כמו שהיא? על מה הכלכלה שלנו מבוססת? האם היא מבוססת על רווחת האדם? לא, אני עונה לו, היא מבוססת על הרעיון של צמיחה חסרת גבולות וצריכה בלתי פוסקת, שלא מתחשבת במגבלות הטבע ומעודדת אותנו להרוס אותו. האנושות משתמשת כיום ב-74% יותר משאבים ממה שהמערכות האקולוגיות של הפלנטה יכולות ליצור מחדש מדי שנה. סדגור מניד בראשו לשלילה ומנסה מחדש. אני שואל שאלה עקרונית. למה יש משהו שבכלל נקרא תהליך כלכלי? בשביל לשרת את הרווחה האנושית, נכון? וכשבני אדם במצב טוב הם מבינים שהכלכלה יכולה לספק רקמה מסוימת של נוחות, היא לא יכולה לספק עושר. אנשים אומללים יוצרים חברה של אומללות, ואז מנסים לעשות אותם שמחים על ידי כך שנותנים להם מתנות. מאיפה תביאו להם את המתנות? אתם יכולים לקחת אותן רק מהטבע, לא? איך שלא מגדירים את זה, מבעית לחשוב על המחיר שזה עלול להביא איתו, על הזינוק במחירי המזון, המחסור והמלחמות. לפי מדענים, יותר מ-20,000 מינים של בעלי חיים נכחדים כל שנה עקב אובדן בתי גידול. שליש מהחרקים בעולם כבר נמצאים בסכנת הכחדה, קצב מהיר פי 8 מזה של יונקים, ציפורים וזוחלים, הנכחדים גם הם, בשל דרכי הפקת המזון והחקלאות האינטנסיבית שלנו. המגוון הביולוגי המורכב הזה הוא הבסיס לתפקודן התקין של המערכות האקולוגיות של כדור הארץ. ולכן, מדענים מסכימים כי כוכב הלכת נמצא בתחילתה של ההכחדה ההמונית השישית בתולדותיו. אתה מדבר בנחרצות על משבר האדמה. אתה מודאג באותה מידה ממשבר האקלים? או שאולי, אם אני מנחשת נכון, אתה ממקד את מסריך כי אתה חושב שאחת הטעויות של פעילי האקלים היא שמדברים על יותר מדי נושאים. אני מאוד מודאג ממשבר האקלים, אבל אני אומר שאם אין לך אג'נדה ממוקדת, single point agenda, אתה לא תצליח. כל כך הרבה כנסים של האום מתקיימים כרגע. כמה מהם השיגו את מטרתם? אולי אחד. הם מדברים על יותר מדי דברים. אלא שלצערו של סדגורו דווקא למשבר האדמה, פעילי האקלים הבולטים והאום, לא התייחסו בצורה מספקת. אם האדמה תמות, כל הדאגות האחרות יהיו חסרות חשיבות. אבל הם, האקטיביסטים, נמנעו מלדבר על זה. למה? הם צריכים לענות על השאלה הזאת, הוא אומר. וזו אכן שאלה טובה, למרות שבפועל הבעיות כמובן קשורות זו בזו בשורשיהן. משבר האקלים הוא אחד הגורמים למצבה הרעוע של האדמה, וכל עלייה בטמפרטורה הגלובלית מביאה לייבוש ומדבור של עוד ועוד שטחים. בין שנת 2000 לשנת 2019, מספר ומשך הבצורות בעולם עלה ב-29%, מה שבאו מכנים פרשת דרכים. דיברתי עם הרבה שרי סביבה שייצגו את מדינותיהם בוועידת האום לשינוי האקלים בגלאזגו ב-2021, הוא ממשיך. הם אמרו לי, היינו שם שבועיים ולא שמענו את המילה אדמה. עניתי להם, אתם הרי שרי הסביבה, אז אתם תגידו לי, מה הסיבה שאתם לא מדברים על כך? הדבר היחיד שהם אומרים הוא, בואו נעצור את הדלקים הפוסיליים. עם כל רשת הקשרים, הערכה והערצה, את דמותו של סדגורו אופפים זה שנים רבות גם סימני שאלה מטרידים. מבקריו בהודו טוענים כי בניגוד לנאומיו היפים, בפועל הוקמו באשרם שבתמיל נדו, אזור רגיש אקולוגית, המשמש גם כמסדרון מעבר לפילים, מבנים ללא היתרים, העוברים על החוק ופוגעים בחי ובצומח. גם פרויקט ידיים ירוקות, שהודות לו קיבל את פרס ההוקרה השני בחשיבותו, שמעניקה ממשלת הודו, ספג ביקורת. מכתב פומבי, החתום על ידי יותר מ-90 ארגוני סביבה וזכויות אדם הודים, טען כי לא מדובר בפעולה סביבתית מוצלחת, אלא דווקא בחזו עלולה להוביל לייבוש נחלים ונערות ולהרס של בתי גידול לחיות בר. בעקבות המכתב חזר בו מתמיכתו בפרויקט פעיל סביבתי מוכר אחר, השחקן ליאונרדו דיקפריו. על כל הטענות האלה אומרים בקרן אישה כי הן מונעות מסיבות פוליטיות. בשלושת העשורים האחרונים מפיצה קבוצה קטנה של אנשים באופן עקבי שקרים על הקרן. הם כותבים בתגובתם להארץ. מפות גוגל היסטוריות, אישור של ממשלת המין נדו מספטמבר 2021, וגם את המשרד לזכות הסביבה והיערות ולשינויי האקלים של הממשל המרכזי, מראים כולם שאין כל פגיעה בפילים ולא פלישה ליער. ובניגוד לחששות של חלק מאנשי איכות הסביבה לגבי נטיית העצים, איננו מציעים פתרונות פשטניים בתחום זה. מעל הכל, הקריאה שלנו להצלת האדמה היא לא קריאה לתמוך בנו, אלא בכדור הארץ. אבל יותר מהביקורת הסביבתית והאתית, יש נושא אחר שמאפיל על סדגורו. מות אשתו, ויג'יה קומארי, בשנת 1997, בגיל 33, לאחר שלדבריו, כפי שהם מופיעים גם באתר הרשמי שלו, הגיע לרמה רוחנית גבוהה כל כך, שבחרה לעזוב את גופה באופן מודע, ללא כאב ומחלה. הם נישאו ב-1984, וב-1990 נולדה ביתם רדה. 7 שנים לאחר מכן, לדברי סדגורו, היא החליטה לעזוב את העולם. היא עזבה בלי שום מאמץ ועם חיוך גדול, ופורסת עדותו באתר הרשמי. היא הודיעה שתעזוב ביום ירח מלא מסוים, והתחילה לעבוד לקראת זה. ניסיתי לדבר איתה. זה לא הכרחי עכשיו, חכי קצת. אבל היא אמרה, כרגע החיים שלי מושלמים, בתוכי ומחוץ לי. זה הזמן בשבילי. ביום הירח המלא הוא ישבה עם קבוצת אנשים והרהרה. 8 דקות לאחר מכן היא הלכה, ללא כל מאמץ ובחיוך גדול על פניה. לא קל לצאת ככה מבלי לגרום נזק לגוף. כשאדם מגיע לנקודה בחייו שבה הוא מרגיש שכל מה שהוא צריך התמלא, הוא שומט את גופו בכוונה. אם יש מאבק או פציעה, זה אומר התאבדות. כשאין מאבק, מישהו פשוט יוצא כמו מחדר. אלא שההסבר הזה לא מניח את דעתם של רבים, והרשת מלאה באתרים שכותרתם היא, האם סדגורו רצח את אשתו? גם משפחת אשתו ניסתה להניע חקירה, אך התיק נסגר מחוסר ראיות. בקרן אישה מכחישים מכל וכל ומייחסים את המערכה בנושא לאותה קבוצת מתנגדים. אשתו של סדגורו מתה בנוכחות מאות אנשים, הם אומרים. 8 חודשים לאחר מכן הוגש תיק לבית המשפט. בשנת 1999, לאחר החקירה הראויה, בית המשפט סגר אותו. תביעה משפטית לא הוגשה על ידי גוף ממשלתי כלשהו. את תלמידיו ומעריציו זה מספק, והם נוטים להתעלם מהסיפור כלא היה. כשהם נשאלים, רובם עונים תשובה אחת. הם אינם יכולים להאמין שסדגורו המקדיש את חייו לעזרה לזולת, היה פוגע באשתו. על העזרה הזאת והצלחתה לעומת זאת, הם מוכנים לדבר בהרחבה. רבים מעידים שסדגורו היה הראשון שגרם להם להרגיש בעלי שליטה בגופם וברגשותיהם, מי שבזכותו הם יודעים כעת כיצד לעזור לעצמם. הוא עושה אותי אופטימית לגבי החיים. הוא הראשון שגרם לי להאמין בעצמי. אני לא זקוק יותר לג'וינט בסוף היום כדי לישון. למדתי לאהוב את עצמי. אין לי יותר חרדה ממפגשים חברתיים. הוא עזר לי להיחלץ מדיכאון יותר ממה שעזרו פסיכולוגית וכדורים. הפכתי לבן אדם שמח. הגעתי אליו במקרה והוא שינה לי את החיים. אלה התשובות שחוזרות בקרב הנוכחים באירוע בתל אביב. האם יצליח הגורו הסביבתי לרתום את הערכה והערצה אלו להצלת האדמה? האם בימים של שיח מתעורר על אקו-פשיזם וטרור אקלימי, האיש שנדמה לאחד מאחרוני המאמינים בכוחה של הדמוקרטיה מול משבר האקלים, יצליח להוכיח כי עד עכשיו פשוט לא השתמשנו נכונה בכוחנו הדמוקרטי, וכי אם נרתמים מספיק אנשים, השינוי קורה? לסדגורו אין בכך ספק. אנחנו כבר חורגים ב-20 דקות מהזמן שהוקצה לשיחה, והעוזרת שלו שולחת בי מבטי תוכחה. תמשיכי, תמשיכי, הגורו חותך, ואני בכל זאת שואלת, מה יהיה השלב הבא, אם הקמפיין שלך לא יצליח בטווח הקרוב? הוא שותק לרגע, ואז צוחק ומשיב. אין אפשרות שזה לא יצליח. הוא מגיש לי את ספרו הנדסה פנימית, ואני מודה לו ויוצאת מהחדר. כשאני מגיעה כבר לסוף המסדרון, אני שומעת את העוזרת האישית קוראת לי. הוא מבקש שתחזרי. אני שווה על עקבותיי מופתעת, והוא עומד במרכז החדר עם חיוך, הוא מגיש לי פרח לבן. תספרי את הסיפור של האדמה? הוא שואל. אבא האדמה, כתבתה של לי ירון, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.